אהלן, שלום רב, ברוכים הבאים, פודקאסט מספר, לא זוכר כמה, נראה לי 190, 191, משהו כזה, פשוט אין לי גישה להאקפד, של רוברט קומפטורמה. התאריך היום הוא השביעי לאוגוסט 2013, שעה 9:30, כלומר 9:45. אנחנו בפרק נוסף של המחלקה הסגורה, וזה פרק מספר 32 של המחלקה הסגורה. היום אנחנו הולכים לדבר על Web APIs. Web API, נמצאים בחדר שלנו. מימין לשמאל, יונתן, יונתן? אהלן? מאודרן, נכון, יפה, זכרת. רן, משום מקום. גילי, מי?
משום מקום.
מאיזשהו מקום, ואישי, מי?
42.
אוקיי, ואנחנו, כמו שאמרנו, הנושא היום הוא Web APIs. ייתכן שכמה מחברי המחלקה יצטרפו בהמשך, כיוון שהם הביאו את נכונותם, אך טרם הופיעו, ואם לא, אז אנחנו נמשיך ארבעתנו. אז Web API זה בסך הכל נושא גדול ורחב, אנחנו בוודאי לא מספיק לחסות את כולו, אבל בואו נשתדל לעלות על כמה דברים שהם שערורייתיים. היי רן, הנה רן הצטרף, אחד מהאלה שהבטחנו לכם פה בהמשך. אז בואו לפחות נחפש משהו להתווכח עליו. אז
הנה המאזין הצעיר של הפודקאסט. חדש.
אהלן, מזל טוב למאזין הצעיר, מזל טוב לאשת השדרן, מזל טוב
לך.
אוקיי, אז, Web API, או במילים אחרות, מי צריך REST בכלל?
אז, כולם, לא?
כולם, כן, אז בראשית היה קורבה, ועכשיו כולם עושים REST. אז אולי למרות שזה קצת ככה מיינסטרים, אני אחזור ככה בקיצור, כיוון שאנחנו הולכים להזכיר את המילה הזו הרבה פעמים בשידור. הסבר קצר מאוד, קצר מאוד ושטחי על מה זה REST. אז REST זה ראשי תיבות של Representative, לא זוכר את ההמשך. בקיצור, זה API מעל HTTP. שמשתמש יפה בהרבה מאוד מהוורבים של HTTP, כלומר get, post, delete, put, head וכולי, וזה איזושהי מתודה להגדרה של API, וויבי שהיא מאוד 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 מקובלת וסטנדרטית. נכון שיש ויכוחים לגבי איך עושים REST ומה REST נכון ולא, אבל בגדול נסתכל על זה שREST זה פרוטוקול שהוא בדרך כלל, שהוא מבוסס טקסט, מעל HTTP כמובן, משתמש בוורבים השונים של HTTP, ומנסה לעשות מהסימנטיקה שלהם משהו שמתאים למערכת. בהרבה מאוד מקרים, הפיילוד עצמו הוא JSON, בחלק מהמקרים הוא XML, וזהו, אז עכשיו אנחנו רשאים להגיד REST כמה שאנחנו רוצים בשידור. אז יש לנו פה כל מיני נושאים שאפשר, אנחנו יכולים להעלות, ומי שרוצה לבחור את הנושא הראשון מוזמן לקפוץ, בינתיים אני אקריא את הרשימה ואז אני אסיים את המונולוג הארוך הזה. אז האייטם הראשון הוא כמובן REST, האייטם השני הוא האם אנחנו רוצים ליצור Human Readable URLs, כן, לא, למה, איך מבססים URL סכמה, איך קובעים את מדיניות ה-responses, קשינג, איך, מתי כן, מתי לא, API בסגנון של פייסבוק, שיש להם איזשהו סגנון ייחודי. מה עושים עם סודות? מה עושים עם סיסמאות? איך עושים אותנטיקיישן? Lazy browser, שאני לא כל כך יודע מה זה אומר. איך עושים בדיקות פרפורמנס? קיצור, רשימה ארוכה. יאללה, שמישהו כבר יקפוץ ויעצור אותי. אוקיי, אף אחד לא קופץ. גילי.
כן. מחלה רנדומלית. אוקיי, אז כשהתחלתי לתכנת לווב ב-2000 בערך, אז היינו עושים JSP'ים וסרבלטים, אתה עושה קריאה ומקבל בחזרה דף עם HTML, עם הדאטה, וזה נורא מעצבן, כי כל הדף מתרפרש, ואין הפרדה בין הדאטה לבין הדיזיין, הייצור. ולפחות פייסבוק למשל, מה שהם עושים, הם עושים, יש להם סינגל פייג' אפליקיישן, וכל הקריאות באג'ר. וגם במוצר שלנו אנחנו מנסים בעצם, כל הדברים שהקליינט יכול לעשות מול הסרבר, הם קודם כל הם public APIs. ומה שזה עושה, זה מכריח את המפתחים לחשוב טוב טוב על כל API שהם ממציאים, לחשוב על העלות שלו, אם באמת צריך אותו, לתעד אותו, וזה מה שמאפשר גם ללקוחות אחר כך לקחת את המערכת ולקסטם אותה בצורות שאף אחד לא חשב עליהן קודם. אז אולי הנושא של מה שאני אומר זה, האם כשאתם מפתחים מוצר, אתם באמת דואגים שכל ה-API'ים יהיו פאבליק, מתועדים, ואתם עומדים אחוריהם במלוא מובן המידע?
אני חושב שמה שמעניין אולי בפאבליק Web API, זה שזה בעצם מוצר בפני עצמו.
יונתן, דבר קצת יותר חזק.
אני אומר שה-Public Web API הוא מוצר בפני עצמו. זאת אומרת, זה משהו שיוצא החוצה, הוא פתוח כמו אפליקציה, ושבעצם הלקוחות שלך זה מפתחים, ולא משתמשי קצה שמשתמשים באפליקציה שאתה כותב. זאת אומרת, אם אתה כותב עכשיו איזושהי single page application, אז אתה הצרכן של ה-API שלך, אבל יכול להיות שאתה לא הצרכן היחידי. אז תיעוד זה חלק מהמחיר, נניח, שאתה צריך לשלם בשביל באמת להוציא מוצר וובי טוב.
לפני שעלינו לשידור, אמרנו שאולי ככה נתחיל לטבל את הנושא בסיפורים אישיים קוראי לב, ואני תוך כדי שדיברנו נזכרתי באחד. אז זה נפתח ואתם רשאים לתת באמת את הסיפורים שלכם. אז גילי, הזכרת לי שדיברתי על JSP, אז לפני הרבה שנים, אני חושב זה היה בשנת 2004 או 2005, עבדתי בחברה שנקרא ראו שוגר, שכבר נסגרה. בכל אופן הייתה מבוססת ג'אבה, ובאמת בתור מישהו שבעיקר עשה פיתוח פרונט-אנד שם, עבדתי על דפי JSP, ובאיזשהו שלב המנהל מוצר, חבר שלי גיא, בא ואמר, תשמע, החבר'ה נורא רוצים API. אמרתי לו, מה זה API? מה הכוונה ב-API? לא ידעתי מה זה Web API. אז הוא אמר לי, תעשה RSS, RSS זה כמו API. אמרתי לו, RSS מכיר, סבבה, אני אעשה RSS. טוב, עשיתי RSS ואמרתי לו, טוב גיא, עכשיו יש לנו API? אז הוא אמר לי, כן, מגניב, מה עשיתי עם ה-API? זה בוא תראה לי. אז הוא התחיל להראות לי כל מיני ווידג'טים שאפשר לעשות, וזה אמרתי, וואי, מגניב, למה שלא נעשה את כל המוצר שלנו ה-API? ונעשה, זאת אומרת, אני לפחות אז לא הכרתי את המושג הזה של single page application, אבל אמרתי לו, וואלה, מגניב, כאילו אפשר לעשות, לחשוף את הכל באיזשהם XML'ים, ב-RSS'ים, ואם אני צריך לעשות איזושהי פעולה שמשנה, לעשות פוסט וזה. והתחלתי לבנות ככה, זה היה ממש ממש מגניב, ונורא נהניתי, כתבתי עם פרוטוטייפ JS, כי אז jQuery עוד לא היה, וזו חוויה אכן מעניינת. ובסופו של דבר, כל כך נהניתי מהפיתוח, שנגמר הכסף לחברה ונסגרה. אבל זה היה המפגש הראשון שלי עם API, וזה כאילו עשה לי את הקליק של כאילו מלעבור מדפי JSP פשוטים ל-RSS, שחושבים עליו זה סוג מאוד פשוט של API, ולהתקדם עם זה הלאה ל-API שהוא ממש REST יותר עשיר ומלא עם פעולות שגם עושות מודיפיקציה של הדאטה לסרבר וכו'. זהו, זה הסיפור קורא הלב שלי על APIs.
אגב, אני זוכר שעיינתי בקורות החיים שלך, אל תשאל למה, לפני שנתיים, שלוש, ונראה לי שאתה שם לינק, או שמת אז לינק ל-API, זאת אומרת, API זה גם משהו שאם הוא פאבליק, הוא יכול ללוות אותך בקורות החיים אחר כך. ואת מסתכלים, אומרים, רן, יש לו טעם טוב במתודות, הוא עקבי, הוא קונסיסטנטי, הכל הגיוני.
כן, אז זהו, אז היום זה יותר קל, כי היום יש GitHub, וכאילו, אתה יודע, ה-API שכתבתי כבר לא חי בשום מקום, כאילו החברה נמכרה לי איזה הודים, והיום שהם כבר מזמן הורידו את השירות, אבל היום, אתה יודע, יש GitHub, אפשר לראות איזה API אתה עושה, איזה קוד אתה כותב, איזה תיאור אתה כותב וכל זה. אז הבעיה הזו פחות או יותר נפטרה, כן? אבל זה נכון, ש-API זה באמת, אתה יודע, כמו שאני, אם אני, זה לא שזה קורה כל יום, אבל אם אני חושב אם לעבוד עם מישהו או לעבוד עם איזה חברה, זה דבר שאני הולך לאתר שלהם ועושה view source, כאילו, אתה יודע, לראות איזה זבל הם שמים בדפים שלהם. מה הם עושים? מסתכל, פותח את, את הפאנל של הנטוורק בכרום או בפיירפוקס, ובודק איזה בקשות עוברות, איך נראה API שלהם, כמה דאטה מעבירים, כמה תמונות, אתה יודע. אז בעיניי בעיני זה, כן. טוב, קצת נסחפנו. עוד סיפורים אישיים וקורא לב?
ערן, מה עם אוסורייז?
מה עם אוסורייז?
אוסורייז.נט.
זה API באמת מעניין. כן, אתה רוצה שנספר עליו קצת? אני ממליץ לכולם לא לעבוד עם Authorize.net. יש להם API שהם, זה Payment Gateway, שה-API שלהם הוא, הם קוראים לו REST, אבל זה שום דבר שלא קרוב ל-REST. אני כבר הרבה זמן לא התעסקתי עם זה למזלי, רק כאילו הקוד עדיין עובד ולא כך נגעו בו, אבל ממש מזעזע, כאילו הם כתבו מעל זה SDK בג'אווה, ש טיפול שם בשגיאות, וכאילו תכלס זה היה סוג של מין סופ כזה מסכן, שהם קראו לזה REST. נמנת לכולם לחוות את זה ולהבין איך לא עושים. הם מזמנים להסתכל באתר שלהם.
אם יש REST טוב, זאת אומרת שלא צריך, זה סימן שלא צריך נגיד API בשפות מסוימות? כאילו, אם אתה בונה את זה נכון ופשוט, זה אינדיקציה שאתה אומר, אוקיי, מפה אין לי מה לתפור לך קליינט בג'אווה, בפייתון או בקל.
אני חושב שזו שאלה של adoption, כלומר, ככל שתעשה API יותר ויותר פשוט, אתה יודע, בג'אווה זה API שהוא type safe, בג'אווה סקריפט זה API שהוא מבוסס JSONP, שזה איזשהו, אתה יודע, איזשהו ז'רגון קל על, על, על REST, אז אתה יודע, ככל שתעשה את ה-API יותר פשוט לשימוש, ככה יהיה לך adoption יותר גבוה, אז אני לא חושב שבזה שעשית REST לגמרי סיימת, אבל זה בהחלט, בהחלט מאפשר, אתה יודע, מאפשר את, ה, את, ה, את ההמשך של הספריות, את הבנייה של הספריות.
אני חושב בדוגמה, בדוגמה,
ה-API של פייסבוק הוא מאוד רסטי. אני, כאילו, אני משתמש בו הרבה, גם בזה של לינקדאין, בלי שום ספרייה. זה סתם, כאילו, ג'ייסונים הולכים מלוך ושוב. אין הרבה יותר מדי מלפשט מעבר לזה לדעתי, שזה מאוד מקל על השימוש בפייסבוק. OAuth 2 זה גם קצת, אבל בוא נגיד בעיקר פייסבוק, זה דוגמה יפה לפשטות.
אני גם חושב, כאילו איפה שאתה יכול לראות איפה שה-API הוא פשוט וקל, אז צומחים הרבה, או הרבה קליינטים, או הרבה שימושים, כאילו מעל ה-API. איפה שה-API הוא מסורבל ולא נעים, כאילו REST, טהור, זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה פשטות השימוש ב-API, כמה הוא ברור, כמה הוא discoverable. כשזה מסורבל, אז בסוף כאילו צומחים מעל זה כל מיני תשתיות מפלצתיות, כדי לאפשר להשתמש בזה איכשהו בנוחות, ובדרך כלל גם הם לא טובות.
שאתה כותב, אבל איך אתה יודע לכתוב API טוב? יצא להשתמש כמה פעמים ב-API'ים שאנשים כתבו, ואז אני אומר, טוב, אז use case הכי פשוט, אני לא יכול להשתמש ב-API באמת, כי הוא לא מביא לי את כל הפרטים שאני צריך. אני לא יכול, בגט לא חוזר לי איזשהו ID שאני חייב אותו בשביל האפטייק, אפילו ברמה כזאת. אז איך, מה best practice בשביל לדעת שאתה כותב API טוב? האם זה לכתוב איזושהי אפליקציית דמו כזאת שמשתמשת בו, איזה מין reference implementation?
לדעתי אם אתה מסוגל עם curl לגשת לתרתים ולעשות הכל בצורה מאוד פשוטה, אם אתה יודע, curl אולי קצת VI לערוך משהו, אז זה סימן טוב. אנחנו למשל, לי מאוד חשוב הנגישות לשירותים בפנים בתוך השרתים שלנו. אז עוד בימי, כאילו, כמה חברות קודמות, העברתי כמה שתי דברים לרסט. אני לא אוהב, למשל, אם אתה רואה Java serialization או איזשהו serialization שהוא לא restful, זה אומר שזה יהיה לך יותר קשה אחר כך לצרוך את זה. אז למשל, בתוך השירותים שלנו אני רוצה שכל אחד יכול ללכת לקומנד ליין, לעשות כמה קרלים פשוטים, וכאילו קרל אחד פשוט הוא רואה את כל ה-user information, מידע לסוגים שונים של אובייקטים שיש במערכת, ולעשות מניפולציה עליהם, אם הוא צריך לתקן משהו, בלי ללכת לדאטאבייס.
איש, היית מדבר גם על API פנימי? כלומר, דבר... אוקיי, רק להבהיר, אתה לא מדבר על משהו שנחשף, זאת אומרת, לא בהכרח משהו שנחשף החוצה ליוזרים שלכם, כ-API דפקטו, אלא סרוויסים פנימיים שלכם, שרק אתם מדברים איתם, ונמצאים מאחורי הפיירוול, גם הם מואשים ברסט.
כן, זה משהו שאני מאוד מקפיד עליו בפנים. בגלל זה אנחנו למשל מעדיפים לעשות דברים קאסטם, שזה יחסית סופר פשוט, מאשר להשתמש בנגיד אקה דיסטריביטד, או איזשהו דיסטריביטד סיסטמס. יש לי חבר שאני מייעץ לו, שהם משתמשים באיזשהו אנטרפרייז סרוויס פאס, שזה נוראי, כי כבר אפילו אם לכאורה זה רסטפול, זה מאוד קשה, כלים של חצי אוטומטיים מאלצים את עצמם כדי להיות קומפליינט סטנדרט של תקשורת, לדעתי זה קצת בעיה. ההפך, הרבה יותר פשוט, אתה משיג הרבה יותר פשטות ברסט נורמלי, והפשטות הזאת נותנת לך כוח מאוד יפה.
תרשה לי קצת לחפור לשם, רגע אישי, תרשה לי קצת לחפור לשם. אז אחד הקונסרנים הברורים לגבי, אתה יודע, REST כ-API פנימי, זה שלוש של פרפורמנס, אבל את זה אני דווקא מניח בצד, כי אני מניח שברוב המקרים זה לא אישו. במקרים שבהם זה אישו, אז תעשו, אני מניח, טיפול קצת יותר ממוקד, אבל ברוב המקרים זה באמת לא אישו. אבל שאלה אחרת, איך אתם עושים, נגיד, load balancing, / failover, / whatever? כלומר, האם אתם משתמשים באיזשהם... קיצור, איך אתם עושים, כשאתם משתמשים ברסט, איך אתם עושים load balancing ו-failover?
אוקיי, לפני זה, הסאונד שלי נשמע נורא, רן אמר, זה נכון, אני אנסה לעבור...
הוא נשמע בסדר.
אוקיי. אז נקדת בשאלות ש... לא קשורות בהכרח לרסט או דברים כאלה, זה יותר שאלות גלובליות שאנחנו מסדרים את המערכות שלנו, הדיסקאברי.
נכון, הסיבה שאני שואל, כי אתה הזכרת כאלטרנטיבה, בסים, זאת אומרת, אנטרפרייז סרוויס בס וכו', כלומר שהם גם פותרים את אותה בעיה, אז אם אתה מחליט שאתה משתמש בהם, אתה צריך לפתור את הבעיות האלה.
כן. אז אנחנו משתמשים ב... פנימית בזוקיפר, שזה מאוד פופולרי, הרבה משתמשים בו בגלגולים שונים, כמו גלו או דברים אחרים, לגילוי השירותים, לדעת איפה הם, וברגע שאני יודע מה השירות, אני מתקשר איתו ישירות. יש client side routing, הקליינט אמור לדעת מה הטופולוגיה של המערכת, של כל הקלאסטרים, ודרך אגב, זה משהו שמאוד קל לממש, אם יש שם מישהו והוא קצת מפחד, כאילו, זה לקח לנו יום, יומיים, לסדר את הכל. אם הקליינט צריך ראוטינג, הכל מושלם והדיסקאברי סיסטם, זוקיפר הוא מאוד נוח מהבחינה הזאת. אז הקליינט פשוט יודע איזה שירותים נמצאים, זמינים, והוא בוחר אחד מהם, או אקראית, או עם sticky session, זאת אומרת, אם יש מצב ש... למשל, יש אינדקס מוכן בזיכרון, ואנחנו רוצים ראש שארטינג explicitly להגיד שיוזר הולך רק לקבוצה מסוימת, תת קבוצה מסוימת שבקלאסטר. אופציה אחרת זה, אנחנו מעלים אינדקס on the fly לזיכרון, בונים אינדקס on the fly, או שיש קאשינג בתוך המכונה עצמה, בתוך הזיכרון, בגלל כמה מערכות דאטה קצת מסורבלות או גדולות, אז הקליינט הזה יכול להיות מאוד חכם להגיד לאיפה הריקווסט הזה הולך. הוא כמובן יכול גם לראות דברים כמו כמה איתי השירות, יש לנו מערכת למשל של משין לרנינג וסרצ' די מורכבות, אז הקליינט יכול להגיד, אוקיי, אני לוקח שני מכונות אקראיות, או חצי אקראיות, כי יש להם סטיקי סשן, אני זורק אליהם את השאילתה, את הבקשה, ומי שחוזר הכי מהר, אני לוקח את התשובה שלו ומחזיר אותה. בזה אני מקריב CPU, מבזבז CPU, על חשבון latency מאוד נמוך למשתמש, אם אני מרגיש שזה סופר קריטי. יש עוד הרבה טריקים אחרים מאוד מעניינים שאפשר לעשות עם מערכות שכאלה.
אוקיי, אז בקיצור, אז אתה אומר דיסקאברי באמצעות זוקיפר ופיילאובר ולואוד בלנסינג, אך ורק מצד של הקליינט, כלומר בלי מידלוור, זאת אומרת בלי ראוטינג פנימי, סגנון קיוז וכולי. אוקיי.
עכשיו, היתרון של זה זה שיוזר יכול להכריז על עצמו, סליחה, לא יוזר, השירות מכריז על עצמו, הוא יודע אם הוא מרגיש לא טוב, הוא מוריד את עצמו אם הוא מרגיש שהוא לא מוכן לקבל שירות, הוא יכול לעלות, להיות פתוח לכל העולם, אבל להיות זמין רק לקנרי סרוויסס, זאת אומרת, מין סרוויסס שעושים טסטינג ופרודקשן, יתרון משמעותי נוסף שיש למערכת כזאת, שזה מאוד מאוד פשוט לממש אותה בשפות אחרות, כמו פייתון, ואם יש לנו סקריפטים שעושים פאבלישים, או סקריפטים שבודקים את החיות של המערכת, זאת אומרת, עושים פינגים לשירותים שונים, ומבקשים מהם כל מיני מידע על מה מצבה, אז קל לממש אותם כמעט בכל שפה, בגו, בפייתון, ברובי, או מה שלא יהיה, שפשוט מתאים לסביבה שאנחנו נמצאים בה. סקאלה או ג'אווה או איזשהו שפה שאתם משתמשים בה לרנטיים שלכם, היא לא בהכרח השפה שמתאימה גם לדברים אחרים במערכת, ובטח אם אתם מתעסקים עם קרל, שזה סתם של, אני רוצה מהתמר לעשות. ברגע שאתם מאפשרים את הכוח הזה, זה פותח המון אפיקים שלא נמצאים אחרת, לדעתי.
ישי, אם אתם עושים לא בלנסים בצד של הקליינט, ואני לא מסביר לא טוב, אני דווקא חושב שזה צעד נכון, ואפילו, כאילו אנחנו משתמשים ב-HAProxy. ב-HAProxy, אנחנו, כשבדקנו אותו יותר לעומק, אז יש לו איזשהו אוברד של כמה מיליסקנדס. בגלל שזה לא רק לוד בלנסר, יש לו יכולות של ראוטינג, כל מיני יכולות, יש שם מה שהציע לי לפעמים. אבל אחד הדברים שאני קצת חושש מהם כדי לעבור ל-load balancing שהוא client side, זה מה קורה באמת שאתה משתמש לא משפה אחת, אלא אתה מתחיל לעשות קליינטים בכמה שפות, אז אתה לכאורה צריך לפתח את המנגנון של ה-discovery בצד של הקליינט לכל שפה. אז מה אתם עושים בשביל לפתור את זה?
אם המנגנון של הדיסקאברי הוא מספיק פשוט, זה לא בעיה. כאילו, זה פשוט איזה 20-30 שורות קוד. אני לוקח, אני מאזין לזוקיפר, אני מקבל רשימה של נודס שמעדכנים את עצמם כל הזמן אם הם משנים את מצבם. הנודס אומרים לי, אני שירות מסוג קוקוריקו, וה-IP שלי הוא כזה וכזה. הם פשוט ברשימה.
יש לך, אתה נרשם במקום מסוים בעת של זוקיפר, ועכשיו אתה צריך, כאילו הידע הזה הוא עכשיו נמצא בהרבה מקומות. ואיכשהו צריך, כאילו יש פה איזשהו ריסק מסוים, יש לך קושי לשנות את השיטה, למרות שלא באמת צריך לשנות הרבה, אבל
כמה שפות כבר יש לך? יותר מ3? יותר מ4?
לא, לא, 4. משהו
כבר. אז אתה משתמש בהם. תכלס, אני לא רואה את זה כביג דיל, בעיקר, תשמע, אם זה שפות מבוססות ג'אבה, נגיד חס וחליל, אתה משתמש בג'אבה בעצמה וגם בסקאלה, אז תחת זה אותה ספרייה, אז זה לא בעיה, נכון? השפות האחרות שיש לך זה פייתון ורובי, בסדר, אז אתה ממש על עוד שניים. לדעתי זה לא נזק עצום, גם חלק מהמידה אם אתה רוצה לעשות, להיות מסוגל לעשות ריפקטורינג, אתה יכול לקודד אותו בתוך זוקי בעצמו, זאת אומרת, לדעת איפה בפאת נמצא, כאילו זוקיפר הוא גם דאטאבייס, הוא לא רק מערכת דיסקאברי, אבל לפחות בשבילנו, לא היינו צריכים את זה, המערכת דיפלוימנט שלנו עכשיו, כרגע היא בפייתון, והיא לא הייתה צריכה את אותה שימושיות, נגיד, או המערכת של המוניטורינג שלנו, גם פייתון, היא פשוט צריכה את כולם, היא לא צריכה ראונד רובינג, ובשביל זה זה שאילתה יחסית פשוטה, תביאו לי את כל הפאט הזה. ואני מסכים איתך, יש זה כמה מימושים שהם דומים בשפות שונות, אז צריך לתחזק אותם, אבל זה נכון גם להרבה דברים אחרים לדעתי, לא רק לזה.
תרשו לי לחזור על השאלה שאני קודם גילי אלה, אז כתבת API, איך אתה יודע שהוא נכון? שאלת מה ה-best practice, אז יכול להיות לך את התשובה שלי, אז א', תנסה לחפש אנשים שפתרו בעיות דומות, ותראה איך הם פתרו אותם, אני חושב שדוגמה, עושים דומה מוכרת ובולטת, לאיך עושים, REST API זה Ruby on Rails, שאני חושב, הם אומנם לא, החבר'ה האלה לא המציאו, אבל הם בהחלט הראו לעולם איך עושים את זה בשיטה, יפה, יחסית, אלגנטית, וכמובן שזה לא המימוש היחידי, ומאז הרבה web platforms עושות את זה, אבל זה אני חושב reference implementation לא רע. עוד משהו ששמעתי אני לא זוכר מי זה היה, אחד מעצבי השפה של ג'אווה, שהוא דיבר על API, הוא עשה כזאת הרצאה על איך מגדירים API, וזה כמובן לא, זה לא משהו ספציפי ל-Web API, זה משהו שהוא גנרי ל-API, אז הוא אומר, כשאני מתכן API, אני מחפש כבר, אני מסורטט איזה מה חושב משהו, נגיד מגדיר איזושהי פונקציה, מגדיר איזשהו אינטרפייס, ואז אני מנסה למצוא שלושה use cases שונים, רצוי על ידי שלושה, אתה יודע, שלושה לקוחות שונים, אתה יודע, שלושה מפתחים שונים, שלוש דמויות שמספיק לשנות אחת מהשנייה, ונותן להם לשחק עם זה, מקבל להם את הפידבק, וכשאני מרגיש ששלושתם מרוצים, אז אני מתחיל לחשוב שה-API כמובן מוכן, ברור שזה לא סופי וכולי, וגם יש לו כל מיני טיפים לגבי איך לתכנן API בצורה מינימליסטית, כדי שתוכל אחר כך להרחיב אותו, איך אתה מתחייב למינימום התחייבויות, כדי שאחר כך תוכל להוסיף עוד התחייבויות, ולא לפגוע ב-backwards compatibility שלך, אבל בגדול, הטיפ שלו הוא, תחפש שלושה use cases שונים, רצוי שלא אתה תחשב עליהם, אלא שאחרים יחשבו עליהם, שלושה שונים, וכששלושתם יהיו מרוצים, אז תרגיש שה-API שלך מוכן. כמובן שאם אין לך שלושה אנשים שעובדים בשבילך ועושים את זה, אז תעשה את זה אתה בעצמך, אבל לפחות תנסה לחשוב על use cases שהם מספיק שונים אחד מהשני, שישתמשו ב-API שלך.
אם אני מפתח אפליקציה שהיא אג'קסית כזאת, שלא משתמשת בסרבר סייד טמפליט אנג'נס, והיא עשירה ואז קרוב ל-good enough.
ויש לך לקוח אחד.
כן, זה אחד.
מקרה שיש לך לקוח אחד זה לא בעיה בכלל, אתה עושה משהו ותמיד אתה עושה ריפקטורינג ומשנה ואתה מעדכן את זה תוך כדי.
כן, אבל אני חושב שאבולוציה הגיונית זה נניח שאתה כותב API, אתה מתחיל אותו במימוש פנימי ואחר כך אתה חושף אותו החוצה, נכון? כאילו זה זה נשמע כמו אסטרטגיה טובה.
אבל גם אם זה API לשימוש פנימי בלבד, לנו יש אפליקציה JavaScript די מסיבית, די עשירה, שמשתמש בהרבה סוגים שונים של API, כלומר גם WebSockets שאפשר לדבר עליהם אחר כך, אבל גם הרבה RESTful רגילים. בטח כמה עשרות, אולי אפילו 100 API endpoints. כאילו, לא אכפת לי על אף אחד אחר, אני משתמש על use case, מתפקס על use case מאוד מאוד ספציפי, ולאט לאט אני רוצה להביא את הרציה עם הצרכים משתנים. ההפך, אם יש צורך דומה מה-JavaScript application והמובייל שאנחנו מפתחים בנפרד, אז אני מעדיף להרבה פעמים לעשות שני API calls שונים ולא לעשות משהו ספציפי, כדי לעשות זה יותר, יותר מתאים ל-use case הזה, יותר מהיר גם.
ישי, אבל אם אתה צריך לפרסם את ה-API שלך, אתה עכשיו רוצה להתחיל לפתח third party developers, מתי, אני חושב שזה, זו הייתה השאלה של גילי, מתי אתה תרגיש ה-API שלך, הזה שאתה הולך לפרסם, הוא מוכן?
כן, פה אני אבנה אפליקציה משלי, כ-use case, גם בכל מקרה אני אעשה את זה כדי להראות למשתמשים, הנה אפליקציה לדוגמה, שיהיה להם hello world כזה מאיפה להתחיל, אז אני אעשה אולי hello world אחד ואיזה שני אפליקציות קצת יותר רציניות כדוגמה, כדי להרגיש איך זה נראה.
אז אני חייב קודם כל לתת פה איזושהי הסתייגות מרסט, או לפחות מהמימוש של רסט שהמקובל יחסית. אז אני חושב שהרבה פעמים, ואני חושב שאחד הגורמים לזה זה רובי און רסט, הרבה פעמים רסט הוא, ה-API הרסטי הוא חלון לדאטאבייס ולא יותר. כלומר, אתם יכולים להוסיף רשימה דאטאבייס, אתם יכולים לקרוא רשימה דאטאבייס, אתם יכולים לעדכן רשימה דאטאבייס, וככה פחות או יותר נקרא API. כלומר, API הוא מאוד, זאת אומרת, הוא REST, נכון, הוא עונה להגדרה היבשה של REST APIs, אבל הוא יחסית מאוד low level, כלומר, הוא לא כל כך סמנטי, הוא לא נותן לכם, לא יודע, להגדיר טרנזקציה או לעשות משהו קצת יותר מורכב. עכשיו זה דרך, זה נחמד כי זה רוב הפלטפורמות יכולות לחולל API כזה במחי command line פשוט, וזה התחלה מאוד נחמדה, אבל אני חושב שצריך להיזהר מהמוקש הזה, ולהבין שזה טוב בתור התחלה, זה לא בכך אומר שזה דיזיין נכון וארוך טווח של API. כלומר, ה-API כדוגמת Ruby on Rails, הוא כן משתמש לדעתי במוסכמות הנכונות של REST, אבל הוא לא בהכרח ה-API הנכון מבחינה סמנטית, כיוון שהוא מאוד מאוד low level. אז זה אני חושב משהו קטן שצריך לשים לב אליו.
רן, אתה כל הזמן מזכיר את Rails, אבל Rails הוא לא API בעצמו, הוא תשתית לכתוב API. הוא כלי שאתה באמצעו כותב את ה-API שלך.
כן, כן, אבל יש ברס מה שנקרא scaffolding, שאתה נגיד מגדיר מודל חדש וקונטרולר חדש וביו, ובין השאר הוא גם יוצא לך בדיפולט, יוצא לך איזשהו API, REST מבוסס בין אם זה XML או JSON, וזה משהו שהוא די ככה בלתיים בתוך כל scaffolding של הפלטפורמה. אז כן, בואו, REST עצמו לא API, אבל זה, אתה יודע, זה Web Framework עם הסט של הכלים שנובע אליו, שתכלס כל מי שעובד עם רייס יוצר APIs, כמובן שאפשר לעשות איזה דיסאבל, אבל זה out of the box, כך זה עובד.
להרבה דוגמאות אני חושב, הממשק לדאטאבייס בעצם, כמו שאתה אומר, זה מספק, כי אז בעצם יש לך כאילו את הדאטאבייס האמיתי, יש לך את הממשק לדאטאבייס, ואפליקציה אתה שם בבראוזר, ואז יש לך להרבה דברים, וזה מה שאתה עושה.
אז אני אומר, כן, אני חושב שזה מספק בתור התחלה, אבל עם הזמן, אני יכול להגיד, אני לפחות גיליתי שזה יותר מדי low level. כלומר, זה לא מספיק.
אני מאוד מסכים עם רן. התחלנו ככה ב-Wealthfront, למשל, שכל מודל שהוא גם יש לו כתיבה לדאטאבייס, הוא גם נכתב לדאטאבייס, וגם יש לו סיריאליזציה לג'ייסון, ושולחים אותו, ועם הזמן גילינו שזה טעות מאוד גדולה. ככל שדברים יותר ויותר מסתבכים, אתה מגלה שאתה עושה ריפקטורינג בסרוויס אחד, וזה לא אמור להתבטא בכלל בסרוויס האחר, אבל הם משתמשים באותו אובייקטים, או באותו קלאס, שזה לא טוב. עכשיו אני מגיע למסקנה יותר ויותר ש... זה אנטי פאטרן שהמודל, שהקלאס שהוא עושים סריאליזציה לדאטאבייס, יהיה בדיוק אותו הקלאס שעושים לו גם סריאליזציה לג'ייסון ושולחים אותו הלאה. זה יכול להיות מקרה פרטי, אבל זה לא, זה לא צריך להיות הכלל. כאילו, אם ההנחה היא שזה הכלל, זה קובל מאוד כשדברים מסתבכים קצת, ויש הרבה שירותים, לפעמים עושים ג'וינינג לאובייקטים, כי רוצים להימנע מהשכרה ג'וינים, רוצים לנורמליזציה, הם רוצים לעשות דינורמליזציה. וזה לא אמור להשפיע על אזורים שונים במערכת.
זוכרים שהיה פעם Web Services וסורק וסוע?
זה לא היה פעם. זה עדיין כאן.
מישהו עובד את זה?
במשטרים חשוכים בעולם.
אנחנו נאלצים, כאילו אני למזלי כמעט ולא יצא לי, אבל להשתמש בכל מיני API'ים third party שהם רסטים, לא רסט, סליחה, סופים, אבל אפילו old fashion, כאילו ברמות שקשה לתאר, עם כל מיני, אפילו ממש ממש legacy שלא קיים כבר ספריות שאפשר להשתמש בהן בשביל
משלוח. מה הבעיה, אירן? את כל זה יש בפרל, כל הספריות שאתה צריך.
זה בעיה. זה כן בעיה.
אני מתאחלס, כל פעם כשהייתי צריך לעשות איזה קורבה או דברים כאלה משנים, תמיד מצאתי את כל מה שאני צריך בפרל.
קורבה זה ממש פשוט, לעומת חלק מהדברים שראיתי לאחרונה. קורבה זה כלום, באמת. אני רק רציתי להגיד, כאילו, מה שאישי אמר, אני מסכים זה לגמרי, כאילו, שיש API משותף, שיש פה את האובייקטים, כאילו, את הקלאסים שהם הדאטה, זה מאוד מאוד נוח, וזה הרבה פעמים נראה שזה נורא נורא מקצר את הזמן פיתוח, ומקל על הקודמים של הקליינט, של הסרבר, ותמיד מאוחר מדי מגלים שקיים קאפלינג, אפילו שבעצם הפיילוד היה ג'ייסון, וכאילו, אתה משנה צד אחד, אחר כך אתה צריך לשנות גם את הצד השני, ובעצם אתה בצרה צרורה.
איך אתה מתמודד עם המיפויים בעצם?
אתה כותב אותם פעמיים. אבל זה מעניין לראות שהרבה פעמים אתה, נגיד הקליינט אחד צריך חלק מה שאתה מחזיר לו, וקליינט אחר צריך חלק אחר. זה הרבה פעמים ככה באמת. במקרים שתמיד צריך את אותו דאטה, בסדר. אולי אתה צריך את הקפלינג הזה. אבל במקרים אחרים לא.
אני חייב, אירן, לזכור לזכותך שאתה לימדת אותי ללקח חזה. עכשיו אני אזכר שפעם עשית לי זיקות ריוויו ואמרת לי, מה זה הקלאס הזה? אתה גם קורא מהדאטאבייס ואתה גם מחזיר את זה ב-API? לא יכול להיות. והתווכחתי איתך ועכשיו אני מודה שאתה צודק. אולי גם אז כבר הודיתי. אבל כן, אני בהחלט זוכר את זה. יש עוד שני נושאים שאותי מעניין לדבר עליהם, לא יודע אם נספיק לדבר על שניים. אחד זה איך עושים authentication, ושתיים זה web sockets. מה בא לכם קודם?
authentication? authentication תמיד דוחים לסוף, נכון?
מה זה web sockets? זה כאילו סטנדרט לפתוח מין משהו TCP כזה, להעביר וידאו, מה עושים זה?
משהו של האינטרנט כזה.
כן, משהו.
רק בווב.
אני עכשיו לא יודע אם אתה רציני או צוחק.
לא השתמשתי בזה. אני נותן פה הגשה להסביר.
נראה לי שאישי רוצה להגיד.
אישי, כן.
אני לא רוצה להגיד, לא.
לא, אתה לא רוצה, אבל אתה...
אתה מרחק מאף שלך למצלמה, אישי.
כי אני בדיוק היה לי משהו התקמפה לי.
מישהו פה יודע מה זה ווב סוקט, אישי?
כן, ג'ינג'י בשורה הראשונה.
כן, אז כן, אנחנו משתמשים בווב סוקט. ווב סוקט זה אולי כדאי שאני קח איזה תיאור מהאינטרנט שהוא נראה קצת יותר חם מהקלאמזינס שאני יכול להציג.
ווב סוקט זה הקיוז של האינטרנט.
לא, זה לא. אוקיי. זה ווב סוקט מאפשר לך ליצור צ'אנלס, איך אומרים צ'אנלס בעברית?
קיוז.
ערוצים.
ערוצים. לי שאנשי הג'אבה, די, מספיק, מספיק. פול דופלקס, ערוצים שהם פול דופלקס, זה דומה לסורת, זאת אומרת, אם ניקח, בוא נגיד את HTTP רגיל ו-HTTP רגיל, אתה, הקליינט מתחיל בקשה, הוא שולח משהו, הוא מקבל תשובה. Okay? אז יצא לנו שזה בסדר. ואז תמיד הקליינט צריך לבקש מהסרבר, היי, תן לי פורט, תן לי איזשהו ריסורס, תן לי מידע שקשור למשהו, או שולח לו, הנה מידע חדש. יש לנו את כל המערכת של RESTful, כאילו הסינטקס של RESTful מסביב לזה, שבדרך כלל GET זה תיתן לי משהו, ו-POST זה הנה המידע. בעשר שנים האחרונות התחיל תנופה של JavaScript על הדף HTML, שהוא גם רצה לא רק להציג משהו כשהיוזר מבקש, גם לדחוף ליוזר מידע חדש. למשל שירותי צ'אט. שירותי צ'אט, ובוא נגיד, אני מניח שגוגל צ'אט היה אחד הראשונים שעשה את זה בצורה יותר מסיבית, ובכלל אולי גוגל ג'ימייל. פתאום קיבלת אימייל, ואז הוא קפץ לך אימייל בתוך הג'ימייל. מה שהם עשו שם זה long polling. אתה יכול לעשות short polling ו-long polling. short polling זה אומר, כל פעם אני שואל את הסרבר, היי, יש לי משהו חדש? חוזר. עוד פעם, אחרי 10 שניות, יש משהו חדש? חוזר. ב-short polling כזה, אז אני די מעמיס על השרת, או על, בכלל על המערכות, כי ליצור קשר חדש זה קצת קשה. אבל כל פעם אני מבקש, בודק אם יש משהו חדש בשבילי בחוזר. חיסרון שיש בזה, שאם אני עושה את זה כל 10 שניות, אז יהיה לי גרנולציה של 10 שניות. זאת אומרת, אם אחרי 5 שניות יש משהו, אז זה לא ישפיע על הדף, ישפיע עליו רק אחרי 10 שניות, כי פעם הבאה שאני מבקש זה יהיה 10 שניות מעכשיו. עכשיו זה, בואו, כאילו, נשמע סביר. אוקיי. Long polling נותן על זה טוויסט קצת אחר, טיפה מעניין, אומר הקליינט, הוא שואל את הסרבר אם יש משהו חדש, והסרבר לא מחזיר תשובה עד שבאמת יש משהו חדש. אם יש טיימאוט, זאת אומרת, השרת סוגר את הסוקט, או אומר לקליינט, פשוט אין לי משהו חדש, אז הקליינט עוד פעם מיד מנסה להתחבר לשרת. זאת אומרת שכל הזמן יש איזשהו קו בין הלקוח לשרת, פתוח מחכה לדברים חדשים. בצד שרת, יש איזשהו מכונה ספציפית שקיבלה את הבקשה. בלונג פולינג, המערכת של השרת קצת יותר מורכבת, כי עכשיו נגיד אני אומר, טוב, בוא נגיד לרן תבורי, יש אימייל חדש. אז אני צריך לבדוק, או איזה מכונה רן תבורי מחובר עליה, אוקיי, אומר למכונה, היי מכונה, לרן תבורי יש אימייל חדש, ועכשיו המכונה בודקת, או, איזה סוקט מהאלף סוקטים שמחוברים אליי, זה של רן תבורי, אין בעיה, הנה הסוקט הזה, נשלח לו את המידע חזרה, הקליינט קיבל את המידע, סוגר את הסוקט, מעדכן את הדף, ועוד פעם פותח long polling חדש, האם יש מידע. זה long polling. וזה עובד לא רע, גוגל צ'אט עד עכשיו עובד עם זה, זה נתמך לידי כל הבראוזרים שקיימים. יש בו את החסרונות שלו מבחינת ריסורסס, אבל יש הרבה יתרונות אחרים, בעיקר backward compatibility. WebSocket לוקח את הדבר הזה הלאה לרמה אחרת. WebSocket זה לא HTTP, זה לא מבוסס HTTP, זה משהו חדש לגמרי מעל TCP. הקליינט עדיין צריך להתחיל את ה-WebSocket, אבל ברגע שזה קיים, מתחיל לעבור פאקטים בין הקליינט לשרת. ה-WebSocket לא אמור להסגר אף פעם, אלא אם כן יש בעיה ברשת, השרת או הקליינט נסים לסגור את זה, או דברים כאלה. עכשיו הקליינט יכול כל הזמן לשלוח דברים. נגיד ה-latency בין הקליינט לסרבר, הוא בואו נגיד כמה? 200 מיליסקנד, כי זה נמצא בצד השני של היבשת, או ביבשת אחרת. או אפילו רק 100 מיליסקנד, בסדר. הקליינט יכול לזרוק כל הזמן פאקטים על על השרת, על על הערוץ לשרת. נגיד אם זה וידאו, אז הקליינט, אם הקליינט זורק וידאו לשרת, אז זורק לו כל הזמן פאקטים של וידאו. זה יכול להיות ביינרי, זה יכול להיות גם סתם טקסט כמו ג'ייסונים, והשרת באותו זמן יכול לשלוח חזרה לקליינט, ממש באותו זמן שהקליינט שולח דברים לשרת, שרת שולח לקליינט. זה לא יכול להיות במקרה שיש לך לונג פולינג למשל, כאן חייב לחכות עד שהשני חוזר הלוך ושוב. זה הרבה
פתוח
של ציור או... סליחה.
זה אומר שלכל קליינט יש סוקט פתוח בסרבר כל הזמן?
כן. שרתים מסוגלים לתמוך בערך ב-64,000 סוקטים בו זמנית. רוב השרתים הם מודרניים, אם אתה עושה משהו קאסטם, אז יכול גם להיות יותר מ-64,000. בצד של שרת, אם אנחנו עושים דברים כאלה, אנחנו צריכים להשתמש ב-non-blocking IO, ב-Java זה Neo IO, שנטי מתמחה בו. יש לנו, יש מערכות אחרות, ידוע בהם זה Node.js, הוא מסוק את IO, עובד מאוד יפה עם זה. ובעיקרון אם אתה עושה את זה, בצורה כזאת של non-blocking, אתה יכול לתחזק אלפי סוקטים פתוחים לאותו שרת, בלי, כמעט בלי שום memory או CPU significant שקורה. עכשיו, ברוב הזמן כשקליינט מתחבר לשרת, הוא לא עושה הרבה. צריך להבין את זה, אם אתם מחוברים עכשיו לשרת של גוגל עם נגיד ג'יטוק, רוב הזמן אתם לא בצ'אט. אתם בצ'אט אולי, אפילו אם זה 100 מסג'ים, 1000 מסג'ים ביום, זה איזה פרומיל מהזמן שהסוקט פתוח, הוא עושה משהו כלשהו. אז זה לא צריך מהשרת כמעט שום דבר. צריך לבנות מערכת שמזהה כשיש כישלון, גם בקליינט וגם בשרת, בווב סוקט, ואז הקליינט מתחבר מחדש לשרת. למשל ב-42, כמו ב-42, אנחנו, טוב, אנחנו משתמשים ב-continuous deployment, ובגלל זה אנחנו צריכים, אנחנו כל הזמן סוגרים את השרתים ומתחילים שרתים חדש, ואז כל הזמן הקליינט מתחברים מחדש לשרתים אחרים, וזה מאוד, עובד מאוד יפה ובריא. זהו, פוס. יש שאלות, אם יש משהו.
היצרני פיירוול, שמעו על הווב סוקט? או שסיכויים גבוהים שהם יחסמו? שזה יחסם? ואז צריך לעשות פולבק לקומט? הנה.
מה שאלת?
חלקן וחלקם לא. אם אתה משתמש בווב סוקט over SSM, שזה מה שאנחנו עושים, אז זה לגמרי אופייק מבחינת הפרוקסיז, הם לא יודעים על זה בכלל, אז אין בעיה. אני לא ראיתי בעיה בזה, ואנחנו משתמשים בזה כבר בנגיד שנה, אנחנו משתמשים בזה גם ל-Web Application רגיל, ל-DPM, וגם ל-Mobile. Mobile Square, למשל, אם אתם מכירים חברה בשם Square, שירות הפיימנט הפרטי, כנראה הגדול בארצות הברית, מיליארדי דולרים חודש שמסובבים שם, זה השירות שבעזרתו אנשים בבסטה יכולים לקבל כרטיס אשראי שמחובר להם איזה דנגל אייפון כזה. אז הם משתמשים בווב סוקט כמעט להכל, וזה עובד להם יפה. אם תסתכלו בבלוג של 42, של הסטארט-אפ שלי, שמנו כמה benchmarks לביצועים של latency של web sockets לעומת HTTP, וזה משמעותית הרבה יותר נמוך, במיוחד אם עושים את זה secured מעל SSL, בגלל שזה נחסך כל ההנדשייק של ה-SSL certificate, ויש לנו גם פרזנטציה קצת יותר מקיפה על המשמעות של Web Sockets לעומת RESTful. אנחנו משתמשים גם וגם דרך אגב, זה לא רק משהו אחד מהם.
כאילו ההיסטוריה כל הזמן חוזרת על עצמה, התחילו, המציאו את HTTP, אתה מבקש בקשה, אתה מקבל תשובה, מצוין לבראוזינג, הרחיבו את זה לאפליקציות, באפליקציות אתה צריך, השרת גם מותר לדבר איתך, אם לא אמרת משהו, המציאו פול דופלקס, ווב סוקטס, חזרנו לנקודת ההתחלה.
אוקיי.
עוד מעט יקור בא לבראוזר.
בטח יש בג'אבאסקריפט כמו של קורבה, לא?
ניהול טרנזקציות.
בכל שפה שאתה רוצה. ג'אבאסקריפט אני לא בטוח.
אוקיי. אתה רוצה לדבר על אותנטיקציה או שנסיים כאן?
אני רציתי לשאול עוד שאלה קצת. דיברתם כמה מקודם, הזכרתם את פייסבוק API בתור דוגמה ל-API נוח. יכולים להגיד, או דוגמה טובה לדיזיין של API. יכולים להגיד אולי יש... ישי, כי אתה מכיר, לא יודע אם גילי גם אתה, איזה שניים, שלושה מאפיינים שהופכים אותו לכזה? זה המבנה של ה-URL'ים, זה ה-JSON'ים שעוברים, זה המודל שהוא אינטואיטיבי.
גם, בעיקרון אתה כמעט לא צריך להסתכל על דוקומנטציה כדי להבין מה קורה שם. זה נראה לי המפתח. אם ככל שהדוקומנטציה יותר קטנה, או אפילו אם לא צריך אותה בכלל, זה אומר ש... זה צריך להיות הגיוני, זה צריך להיות כמו שפה מדוברת בהרבה בחינות. Mm-hmm. אני בטוח שאם תראה request response, אז אתה תבין בדיוק על מה מדובר. לא תצטרך יותר מדי, לא תצטרך לקרוא שום דבר מעבר ל-request response.
ופה התווך, כאילו, איך שזה עובר זה משנה? זאת אומרת, אם זה היה אותו דבר בוויבסוקט, זה היה משנה?
וויבסוקט הוא...
אין לך את האנדפוינט בוויבסוקט, נכון? כאילו, יש לך אנדפוינט אחד.
נכון. בוויבסוקט, דרך אגב, אפשר להסתכל בקרום, יש אפשרות לדבק וויבסוקט מאוד יפה, אתה רואה בדיוק את הפאקטים שהולכים הלוך ושוב, כל הפאקטים האלה. אז בווב סוקט אנחנו משתמשים בזה ליותר מדבר אחד, ליותר מסוג אחד של מידע שעובר הלוך ושוב. אז בזה בדרך כלל זה כבר לא סטנדרטי, אנחנו יש לנו טייפ של ג'ייסון, אנחנו מעבירים תמיד ג'ייסונים, והסדר הראשון זה הטייפ שלו, ועל פי הטייפ יש את הראוטינג בשרת לדעת איזה קוד מטפל בטייפ הזה, ואיך לעשות לו את הסריליזציה או דיסריליזציה. מבחינה הזאת זה פחות פשוט מווב סוקט. אני מעדיף להשתמש בווב סוקט רק איפה שצריך. אני עדיין מעדיף את הקריאות והנוחות של שימוש ב... ב-AJAX, ב-RESTful רגיל, בגלל שאני לא יכול עם WebSocket, להתחבר עם curl ולעשות משהו עם ה-command line ב-WebSocket או בשפות אחרות, לפחות לא באותה פשטות.
אתה גם צריך לפתח פרוטוקול בתוך WebSocket, נכון?
כן, זה מתחיל להישמע באמת כבר כמו SOAP, שאתה אומר מה הטיפוסים, מה ה-return value, מה זה, ולפי זה עושים שם את הראוטים בסרבר, עושים את האנט.
אז לא, אנחנו מפשטים את זה הרבה יותר, אנחנו רק עושים את הטייפ, אבל זה נכון, פה אתה בונה לעצמך את הפרוטוקול, ולעומת רסט, אתה חופשי לעשות מה שבא לך, סליחה, לעומת סופ, אתה לא קונפיינד למשהו, אתה תעשה מה שבא לך, משהו הכי מינימליסטי שמתאים לך למידע שיש לך, וזהו.
אני יכול, נכנסתי הרגע לאתר, אני אגיד לך מה אני אוהב. קודם כל, רוב ה-API'ים, כמות הפרמטרים נכנסת בדף, אז זה כמו מתודה בתכנות, זה נכנס בדף, אתה רואה את הכל, אתה לא צריך לגלול, אתה לא מקבל שוק מהגודל, אז זה כבר טוב.
על מה אתה מדבר? על פייסבוק?
על פייסבוק. איך שאתה נכנס, יש לך איזה וידאו כזה, getting started עם ה-API, זאת אומרת, אתה רק נשען אחורה ורואה ולומד. וזה, האמת שאני לא השתמשתי בו עדיין. רק למדתי אותו לצורך משהו שלא קרה בסוף.
לא נורא, זה עוד יקרה גילי.
מקווה. אוקיי, אז רן היה חייב לעזוב אותנו, אז אולי נחתום כאן את הפרק. נראה את המצב, אופה, הוא חוזר.
חזרתי, אבל בדיוק נחתום, כן, יש לי ילדה חולה והייתי צריך ללכת לעזור, אז סיימנו. מעולה, יופי, אז תודה רבה, תודה לכולם, ונתראה בפרק הבא, ביי ביי.
ביי ביי.